אני חושב שיש לפנינו דוגמה מעניינת. למעשה, מה שקשור נטו לפרשת הקיבה, גם יש את הרעות בירושבע, כאן מסתיים מעשה הקיבה, וכבר דיברנו גם על המסרים שיש בעצם הדבר הזה. והיינו, אתן לכם דוגמה. מפני של מגילת ישראל. זוכר מישהו? בסדר, אז הפרק הראשון סיפור עם המשתות של החשברות. מה יש בפרק י? פרק בין שלושה פסוקים נקראים.
על המסים של החשברות.
אז כמובן, מה היא הבדיחה הפורימית? מלך הולך, מלך באמן, מס הכנסה תמיד קיים. היה עצם המלך אחשורוש מסה ביהיה, כאין זה שהביא חדמה דיפה, והביא את משרד האוצר בקריאה וחיפש טרנד, עצו לו אומרים, מסכן אפילו כסף לנסיעה לו אישור לך מפה משרד האוצר. שדיר שוכל וגם, אלה מניחות. מה, את מי מעניין שהמלך אחשורוש שם מס על הארץ וביהיה? מה כתוב? הרי אריאל גם גילה איזה מחשבה.
שלושה שנה,
כמה? לא. מאז שמתחילה ההיסטוריה של סופר לב המילה. זה נכון. זה שפיץ האמונה באנגלית, שפיץ ההבנה במדינה. אני לא בסדר, אם אתם לא שומעים. 9 שנים. התאריך הראשון הוא שנת 3 למולכו. התאריך האחרון, בשנת 12 למלך אחשוורוש. כל מה שקרה, יש היסטוריה ארוכה של פרש ומדש. היא מתחילה עוד לפני אחשוורוש, והיא ממשיכה גם אחרי זה. בוא אראה לך איך כבוד הקדוש ברוך הוא, איך תביעת ההתבעות של הקדוש ברוך הוא מתגלה במעורב בין 9 שנים. ואז אתה מתחיל, מה אינף מינו? אנחנו מינו לגבי אמונה, מה? גם אם אתה חי, אם היום יראו לך, אנחנו מסתובבים בלי ראש, מה עושים ההסכם עם איראן? מה עושים? אתה יודע מה היה לפני זה, אתה יכול לדעת מה יהיה בעוד 5 שנים, אתה יודע איך הקדוש ברוך הוא יגלגל וזיין לטובת כלל ישראל כל הסיפור, אתה לא יודע. אתה יודע חלק מההיסטוריה. אם היו מראים לך את כל ההיסטוריה, ששמול עבר ושמול עבר, יביא נאומה ממלכום אחר. כתוב בסרט הרוגי מלכות, כמרה במנחות אומר, שהוציאו את הנוצרת, של רבי ישמעאל, אני לא אומר משהו כזה, או אחד מהזה, או יום מלכות, אז כשהגיעו אותו לפגיעים המסתרים, אז הוא צעק צעקה גדולה. היא יצאה בתחול ואמרה לו, עוד פעם, עוד צעקה אחת כזאת, ואני מחזיר את העולם בתור גבול. תגידו לי, שאתה אומר, מה? אני שואל אותך בצעקה שלי, למה אתה עושה את זה? אז אתה אומר לי שאני אחיד את העולם. נו, ומה, איזה תשובה יהיה לי? הרי, בתשובה של הגמרא, שאני מחזיר את העולם בתור גבול של הקדוש ברוך הוא, יש התייחסות. מה, איזה התייחסות יש לזה? ועשית עולם לא יהיה לי כמו שאלה. החפץ חיים המשיל את הדבר הזה בצורה מיוחדת. מעשה במלך שביקש לבחור לעצמו גלימה מלכותית. וקרא לחייב ונתן לו דן יקר מאוד. כמו שמתאים למלך. והחייב עשה את המוטל עליו ותפר גלימה כמו שאומרים גלימה עם שרוולים, עם כיסים, עם צלפה, כל דבר. כשהגלימה נגמרה, אומר לו המלך, יישר כוח מגיע לך בשבילה כולה. אבל אני חושב שבזמן שאתה סידרת את זה, אתה חתכת לעצמך כמה חתיכות. ולקחת את זה לצד. חוץ מהשכר יהיה לך גם כמה חתיכות בת שערן יקר מאוד. אמר לו החייל, אדוני המלך, אני לא יכול להוכיח את חפותי. למה? כי יש לי פה גלימה מורכבת. היא מורכבת מצווארון, היא מורכבת מדינה, היא מורכבת מפשעות, כל מיני דברים. אם אני ארצה להוכיח את חפותי, מה אני צריך לעשות? לפרום את כל הגלימה הזאת. להניח את כל החליפות החל יד הזה, ואתה תראה שכל המטרש שנתת לי נמצא, זה יהיה הכי בסדר. זה מה שאמרו לו. אתה יש לך טענות על עולם מורכב. עולם מורכב שיש בו רשעים, יש בו צדיקים, יש בו הבעלי זכויות כאלה, בעלי זכויות כאלה. ובאותו העולם המורכב הזה, הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. אתה אומר, צעקה גדולה, זאת אומרת, אתה רוצה לראות את הצדק האלוקי, אני אעשה לך את זה, אבל אני אחזיר את העולם כולו לתוהו ובוהו, להתחלה הראשונה, ואתה תראה את כל העולם כולו, ואז אתה תראה שהכל מתנהל בצדק. העולם המורכב שלנו, יש בו כל כך הרבה מרכיבים שאני לא יכול להוכיח לך כמה סנטימטרים לקחתי בשביל בית היד, וכמה לקחתי בשביל הצווארון. כי העולם הוא נחוש לנו מורכב. העולם מורכב, הוא מורכב מעבר, הוא מורכב מעתיד. אני מדבר בתולדות פרס, ואתה אתה לא יכול להבין למה אני העליתי את החשורות, ולמה לדיאמן, ולמה... מה קרה פה? זה מוכר. בשביל להבין את זה, אני רוצה לשאול את כל ההיסטוריה, ואז אתה תראה את כל הדברים האלה. כל עושה אתה לא רואה, אתה לא יכול להבין. אז מה עשו לך? בודדו לך מתוך... אפשר להבין מהיסטוריה בת ימים, כל מיני דברים, ההתנתקות. אתה יכול להבין את המורכבות של ההנדה, אז אתה יכול להאמין שבמורכבות של העולם יש סדר עולמי. זה מה שמבקשת באחד האספקטים להמגילה לדור. היא אומרת, הייתה מלכות קודם. אתה לוקח בחזון שהמלכות קודם הייתה בבית, ושבבית עשה את הבית, ושפרס עכשיו מתנקם את המשות החזון הזה. יש עוד מי חזון, הוא של הקדוש ברוך הוא, ש... כשכתוב בתורה, וראית את החורה, יפנה לי לא ימרו, אז אחד ההסברים, שאחר מעשה, אחרי, אז אתה יכול להבין את הנדור. ופניי, לפני זה אתה לא יכול להבין. כי אתה לא יודע מה מרכיבים יש בכל הדייס הגדולה הזאת. 9 שנים של מלכות אחשוורוש, מדברים, מה קרה אחרי זה? אתה לא יודע באחרי. אתה רק יודע שממשיכים להתרת ניסים, זאת אומרת, אתה רוצה לדעת עוד פרק? אם היינו זוכים, היית שומע פרק נוסף בתולדות מלכות פרס. היית יודע, דריאבש, חידוש הבית, חידוש העבודה, אלכסנדר מוקדון, איך הוא נכנס בתמונה הזאת, במלחמה שלו, עם דריאבש, פרס, מי התמודד בכל הדברים, מי מותר. ההיסטוריה היא מורכבת, וזה מה שרמוז בפרק הזה. הסיפור של העלילה של המגילה הסתיים, אומרה היהודי, משל המלך השנות, אומר שלא בכותו, והיישוב היהודי בפרס ממשיך. ויש כל מיני עוד מרכיבים של הסיפור. מרכיבים של הסיפור בעד היהודים נגד היהודים, אבל זה לא כל הנושא שלנו. הנושא שלנו מסתיים, הגזירה היא בטלה, היהודים נכתו, אמרו ימי הפורים קדימה, קדימה לאט, שום דבר, הוא לא יודע. יכול להיות שמישהו ימשיך מגילת אסתר ב', פרק ב', אבל זה כבר יהיה עלילה אחרת בדבר הזה. לכן הפרק הזה, שיש לו סתם עניינים טכניים, נשמע בכלל מה. הוא בא לומר לך, תבין מהעובדה הזאת שמספרים לך פה, שפה ההיסטוריה הפרסית נמשכת, אבל זה כבר פרק חדש. אז הנה, מילים כאלה טכניות, שמביאות את הרעיון העצום הזה, שאני מבודד את 9 השנים האלה, כדי שאתה תבין את המורכבות של העבודה. הפרשה של האגידה מתחילה בי אחר הדברים האלה. אז אתם זוכרים שכבר דיברנו על מה אמר לנו בשם, אחרי הדברים, בשם המדרש, אחרי הדיבורים, אותם דיבורים שהיה יצחק, ישמעאל, השטן, הקדוש ברוך הוא לא קיבל, הוא לא קיבל מתנה שהוא ציפה שאברהם ייתן לו תמורת הילד, כל מיני דברים דיבורים. היו שם כל מיני דיבורים. אתם זוכרים, אז יש לפני זה, בתורה סיפור על ברית שאברהם קורא עם אבימלך. סטופ, קיבלת רשות לחיות ברית. יש התחייבות שאתה אברהם התחייב.
יש כאלה שאומרים שזה באמת היה בעייתי. זה נרשם.
בוודאי. זה חדר לנו להגיד. לכן אמרו אחר הדברים האלה, אחר הדיבורים האלה, כשיצחק וישמעאל, או ילדים, אז אומר לו ישמעאל ויצחק, אומר, תגיד לך רק משהו, היית ילד ב8 ימים, ואז הוא אומר מילה, לא יודע שאתה, לא יודע, לא יודע מה לעשות עם החיים שלך. אני ילד ב13, אני התנגדתי, רציתי להתנגד, יכולתי להתנגד, וכשעשו לי ניתוח כזה, אז זה כאב לי, אז אני יותר ממך לדעת. אמר יצחק, אתה נתת לב, היו שואלים אותי, אני הייתי מוכן את כל הגוף שלי לתת לקדוש ברוך הוא. את ככה, הוא מעשה לך בסימן של הפליגה. זה אחד הדברים שמסתתרים תחת המילה והיא אחר הדברים האלה. איזה דברים? אז יש כמה דיונים בדברי חז"ל, זאת אומרת שחז"ל אמר, נכון, הפרשה הספרותית של הפליגה מתחילה ביחד הדברים האלה, אבל היה לזה עוד כמה הקדמות, וחז"ל השלימו את ההקדמות, בין אם תאמר שהדברים היו סמוכים לזה, בין אם תאמר שהדברים היו רחוקים מזה. אבל כמו שפרשת העתידה יש לה לשכניה, יש לה גם אחריה, ועל האחריה זה מה שכתוב פה, ויהוד אמר לבאר שבע, למה לא באה פה נקודה? ויקום ויהוד אמר לבאר שבע נקודה, מה מעניין אותי? מה קרה עכשיו אחרי באר שבע? אז הוא אומר, ישב אברהם לבאר שבע, אברהם חזר לתפקידים שלו, אברהם חזר מקום הקשה לנו. מה קשה במילים? זה צועק הקושי. וישב אברהם לבאר שבע. ואיפה יהיה יצחק? אני מוכן להתפלפל מי הגיבור של הסיפור אברהם ויצחק, אבל על כל פנים יצחק יש לו כמה מניות בזה. למה לא כתוב? ויש אברהם, למה לא יצחק? מה קרה עם יצחק? הוא חזר, הוא זה תשובת חז"ל בגלל הקושי. איפה למדו את חז"ל מכאן? זה שם. הוא חזר לשכונה, הוא היה שוער כדורגל, מה עשה יצחק אחרי כל הסיפור הזה?
אולי בעצם כשאמרו שאברהם יצא מבאר שבע, אז...
לא, אמרו שחזר לשכונה. לא, זה שאלה בפני עצמה.
אז אולי תיקנו, לא, פשוט אברהם חזר לשם, ויצחק...
אבל למה אתה לא יכול לראות לו שם? סתם לא כאן. למה כאן זה לא יכול היה להסתיים? מה הטיב על מייש עם אברהם לא שם? אמרתי שאלה בתוך שאלה, ולמה לא יצחק? הוא גם, הוא עבר טיפול פסיכולוגי. בגלל שתעשה לו פסיכיאטר צמוד שיציל אותו מהטראומה הזו שהוא עבר על גבי המזבח. מה קרה? אז זה מה שחז"ל אמרו. אברהם, מעלתו הגדולה הייתה שאחרי הניסיון של העקידה ואחרי העיתוי שהוא עלה, הוא הצליח לחזור לחיים השוטפים. וישב אברהם בבאר שבע הוא המשיך להיות נורמלי. אבל יצחק כבר לא יכול. יצחק, תביאו לי הוכחה ממקומות בין שם מה שמסופר בתורה.
שאולי אפשר לצאת מארץ ישראל? אולי תשמע?
טוב, אפשר.
אולי אפשר כמו שאברהם עשה שהתחתן עם הגלטים להביא ילדים, הוא יכול רק...
מה? איפה יש עוד עקבות של העקידה? יפה, כתוב על תמאי כזקן ישראל ותכן עין אמור. מה כשאתה פשוט? אלא קטע רק. יש מחלה של זקני, שעל העדשה של העין הוא צומח איזה מקרום כזה. היום יודעים פטנט שמנצחים את זה, שמשילים, האם יש מקרים גדולים בדבר הזה. היה לו קטע רק בחברה, תזכן, זה חלק מחלה של הזקנה. אז היה קשה לחז"ל, חברה שלי. יש גם המנדמות, אחד המנדמות, שכיוון שהמשחק שכב על המזבח, הוא שכב עם עיניים פקוחות, והמלאכים התחילו לבכות, ובאו, הולכים להיות בעקדה. אז הדמעות של המלאכים נפלו לו לעיניים. כשדמעות של מלאכים נפלות לתוך העיניים, הוא יתעבר, בגיל מבוגר. יש למלאכים עיניים, יש למלאכים דמעות, והדמעות האלה בדיוק נפלו על העדשה שלו. התרגלו כמו שדיברנו להבין את סימן חז"ל. יצחק קיבל רגיעה מלאכית. הדמעות זה הביטוי שבא מהעין. המלאך רואה באור, בצורה רוחנית. ההסתכלות על העולם של המלאך היא שבא לידי ביטוי בדמעות. וכשהדמעות של המלאך מופיעות לעיניים של האדם, אז הוא מסתכל על העולם בצורה מלאכית, הוא מסתכל אחרת על העולם. יש לי משקפיים מיוחדות. אז יצחק קיבל ראייה מלאכית. וכאן, לכן, ותכן העיניים מאוד, הוא רואה דבר אחר, הוא רואה ברכת שמיים, חשבון אחר לגמרי יש. אז זאת אומרת שבאיזה מקום שהוא, יש לו רמז להמשך. זה מה שאמרו חז"ל, שאברהם שלח אותו מהר המוריה, לרגע אחד לא תיכנס הביתה, ישר לישיבה. תבוא הביתה, תתחיל בצ'כונה, דבר ראשון, הולכים בישיבה, ישר. שלא להישאות, שלא לרדת ממנה מהרגע. לכן הם לא מדברים על החוק כבר, הוא בכלל יוצא מן הקריטוריונים של בני אדם מן השורה. אבל לא אברהם שם בבאר שבע. אז ויש אברהם בבאר שבע, המעלה הראשונה של אברהם, הוא לא צריך ללכת לישיבה, כי איפה הוא שולט בישיבה? אברהם עם הניסיון שלו, אברהם עם הדרגה שלו, הוא כבר עולם רוחני. יצחק עוד איש צעיר, הוא לא בנה את האישות שלו עד הסוף. אז צריכים לחשוש מה יקרה, אולי מה יהיה עם הסוף שלו.
זה עד סוף ימיו, אבל היה שהוא, גם שהוא התעבר.
נכון מאוד.
אבל הוא לא עלה, מה? הוא לא...
באמת יצחק מנותק מן החברה. לכן יכול להישאר לשגר אותו. לכן יצחק יכול לרמות אותו. הוא לא מכיר אותו. לא היו MRI ולא היו כל הפטנטים האלה. אז הרב חנן היה נהיה כל ראש חודש לבוא להגיד לרב פה בשביל. מדוע את הולכת אליו בחודש לבוא שבת? אז הוא שמע לו חודש לבוא, אמר לו הרב, אבל העיקר שהמזל יהיה בו. אף פעם הרב חוק לא יודע לרב מזל. כשהוא בא הביתה, התחיל לחפש מהו המזל של חודש תמוז. סרטן. וזה היה בזמן שהרופאים עוד לא יבחנו שיש לה לחצת. הרב רמז לו שהוא יודע שהוא חודש לבוא, אבל העיקר שהמזל יהיה בו. זה מזל סרטן. בטח, סיפור מנצל. על כל פעמים, אז הרב היה ככה, אז מילא פרשת הגידה, פרשת הגידה. מה מופיע אחרי פרשת הגידה? יש מין איזה תפילה כזאת, ריבונו של עולם. מילתו מפניך, יש את כל העם בבותינו, ולא אצל האשכנזים, יש לתפילה הזאת וריאציה נוספת. איפה? אבל אני לא חושב שזה הזמן לזה זה מופיע איפה? זה מופיע בתחילת המידה של 18 בראש השנה כשמגיע לזיכרונות אז אומרים שגלו החמר הרבו לבורא כמו שזכרת את האבדה אתה תסלום על הדבר הזה אז זה בערך אותו דבר בסדר, אז יש תפילה איך התפילה? איך היא פותחת? ריבונו של עולם, איפה אתם מכירים? פנייה די שגרתית. יש לפעמים שאיך הפנייה? ריבון העולמים. מה עם הפנימים? מי שם לב לזה? בואו תראו איך שרב נראה את ריבונו של עולם. כשאנו באים להזכיר, את כוח הקדושה של המחשבה, הקדושה של אברהם, שהיא ביססה את יסוד כוח מסירות הנפש הישראלי, ועד שיטת השם בתורתנו הקדושה, שהיא אור העולם ביסודו בכוחה של המחשבה. כל המון צבעי צבאות אלה יוחדים.
עולם יחיד.
מה?
עולם יחיד.
יפה, יפה, אתה אומר. זה מה שתפסת לכם. תפס אותו למה לא ריבון העולמים? יש הרבה עולמות. איזה ריבונו של עולם? מה זה איזה עולם? יש עולם התורה, ויש עולם היראה, ויש עולם מסירות נפש, ויש עולם מלאכים, יש הרבה עולמים. ריבונו של עולם? לכן אמרתי כך, הוא היה מתקדם. אני אגיד לכם דבר נועז. אני לא כל כך בטוח שאני יכול לומר במנחה שמי שחיבר את התפילה לא חשב אותי. יצא לו, יצא לו איזה חכמים הראשונים, אני לא יודע בדיוק מתי זה בפעם הראשונה מושך, אבל הפוך למד שאת תפס אותו, לקד אותו, ולא שאלה, אחרי הקהידה מקום מיוחד, כל העולם הוא של אחד, של ריבון האחד. אני חוזר עוד, כשאנו באים להזכיר את כוח הקדושה של המחשבה, הקדושה של אברהם, הרי כבר שאנחנו אומרים לך, מה אנחנו אומרים לך? כמו שכבש אברהם אבינו את רחמיו, וכתוצאה מקידוש הרחמים האלה, הוא יכול היה לתת תפילה, שהיא, הקדושה הזאת ביססה את יסוד כוח מסירות הנפש הישראלי. למה הוא מתכוון במשפט הזה לבוא?
שזה הדוגמה לכל המסירות נפש שיהיו בכל העולם, כל הזמן בעם ישראל, זה הכל נובע מכוח העקידה.
טוב, זו תשובה לאיזה שאלה.
מלחמה ושלום עליה.
יפה מאוד. הרב מדבר בהתחלה שסופר בסיפורי החשמונאים, הרי לפני זה לא נקרא בטוח המקורות האלה, שחנה ושיבת בניה כשהם הקיסר היווני ביקש להרוג את כל הילדים אז היא אמרה לילד ולתלך תגיד לאברהם שאתה, אני גדולה ממך אתה התבקשת להקים ילד אחד אני התבקשת להקים שלו אתה בסוף לא התרבת רק התנסית ואני חפתי בפרק על השאלה הגדולה היא, באמת חנה גדולה עליה. התשובה היא שחנה מסוגלת לעשות, מכיוון שאברהם אבינו סלל את הדרך. אברהם אבינו הורה דרך לכל מקצרי השם בכל הדורות. אז חנה עושה את זה מכוח אברהם. זה מה שכתוב פה. שהיא ביססה, העקידה ביססה את יסוד כוח מסירות הנפש הישראלית בעד שקדושת השם ותורתו הקדושה, שהיא רואה העולם מיסודו. בכוחה של המחשבה, כל המון צבעי צבאות הם מאוחדים. האמא הזאת חינכה את הילד הקטן שלה, שמה ישראל, בגן, בבית הספר, יש אלוהים אחד. עכשיו שבא ילד הקטן הזה והקסם אומר לו, ישרפות לפסל, אז הקסם הזה עושה נגד החינוך שלו. החינוך שהאימא שלו השתינה לו מלא, השתינה לו לב שיש אחד. ובכן, כשאנחנו אומרים ברומנו של עולם הנכון, כל מה שהעולם גילה שיש אחד בעולם. אז לכן הפנייה היא לרומנו של עולם. לא עולם יצאו לפנינו, אלא עולם, עולם אחד, שאדון עולם, ריבון כל הוא ריבונו. ריבון, אתם רואים מה קרה פה. מה זה עולם? מה זה עולם? זה הפך להיות שגרתי. כשאתה אומר ריבונו של עולם, אתה מדבר על עולם ממוחד. אתה מדבר על... איפה הם, איפה יבי שאתה כמון יכול לשאול את ההשכלה הכללית שלו? שומע רדיו. אני צריך לדעת לשמוע רדיו. תשמעו. מה אמרו לפני כמה ימים? אולי מה אמרו לפני? מעשה בחבורה של אסטרונומים. אמרתי את זה. המרכז של הוועדה הזאת היה אסטרונום ישראלי. לכן הרדיו המסיפר הזה. שגילו במרחק של 18 מיליארד שנות אור. אתם יש לכם חתיכת מושג מה זה? כשאני מדיץ לנס פה, אז כן הנאור יוצא 300,000 קילומטר בשנייה. אפשר לראות את זה בפועל, פה במרחבים, מיום גשם. אז אתה יכול לראות אור. ורק חלקית ששנייה אחרי זה אתה שומע את הרע. למה? הרי האור הוא של ההתפוצצות של הענן התאום חשמל. אז למה אני רואה את האור לפני? כי האור מגיע יותר מהר מאשר הכל. גלי הכל הם יותר איטיים. אז אם אני מדמיין באור, אז 300,000 קילומטר מהאור הולך. אז כמה קילומטרים הולך זה בשנייה? כמה הולך בשעה, כמה הולך ביום. נכפיל את זה בשנה, שלוש שנים, נכפיל את זה במאה שנה, נכפיל את זה במיליארד שנים, נכפיל את זה ב-18 מיליארד. איזה מרחק אדיר. אז הטלסקופים הגיעו לאיזה מקום, הגיעו שם חור גדול, חור שחור, פעמיים, במעטפת כדור הארץ, הגיעו לבד מעטפת. על זה דיבר אתה שומע מה כולם, אתה שומע כולו כל יום תמיד מעשה בראשית, איזה מין עקב כזה אדירי. ריבונו של עולם, כל העולם הזה כולו מאוחד. ואתה מתכוון לריבון הזה, מקום אחד כתוב בדברי הרב, שכמו שראוי להגיד מה גדלו מעשיך השם, ראוי להגיד מה קדמו מעשיך השם. MRI, EEG, כל מיני כאלה תרופות, בדיקות פתולוגיות שתקפו את הסיירת שמונח בגופו של אדם. מה גדלו מעשיך השם? וכל זה, גם הקטנים וגם הגדולים, כל זה של אחד ריבונו של עולם. אז הוא אומר, וכאשר קדושת המחשבה היא מסוימת בכוחה הכמוס, הלא היא קשורה ביסוד הכוח שלא למחשבה האלוהית האלמנה. ישראל עלה במחשבה, שהם עם ישראל הם הרעיון של המחשבה. ומי גם חי ישראל בו אחד בארץ. איפה זה כתוב אומר ישראל?
שמונה, שמונה.
שמונה בדברי אלמנה.
שניהם, גם רגע.
מי שיש משוח?
יש בדיני דברים כתוב מי גם חי כישראל.
על כל פנים, מה גדלו מעשיך השם, מאוד עמקו מחשבותיך, אינו אומר מצד המחשבה וכמה רבו מעשיך. מה גדלו מעשיך השם, מאוד עמקו מחשבותיך, לא כתוב מה רבו מעשיך השם, על היסוד של החוכמה. כמו שהוא אומר שהוא מעריך את הדברים מצד החוכמה המעשית של ריבון כל העולמים, מרד מעשיך השם כולם בחוכמה סיבה. אני מדבר על כמויות, אבל מצד עומק המחשבה אין כאן ריבוי, מפני שאין שם פירוש והפרש, והתכנות נפלאה, שמירים מתמלאים כלי קודש על עומקה וגדולת וכאלה. ועל כן אם לא אומרים כאן לא ריבון העולמים, כי ריבונו של עולם. הייתי אומר ריבון העולמים, הייתי אומר כאלה, יש הרבה עולמים. יש עולמים פיזיקליים, יש עולמים. אני מכיר גם הפסיכיאטרים. מגדולי, כשאתם היו מגדולי המקצוע בארץ, פתאום גיליתי שעל כל אלה שאני נפגש איתם, הם אנשים מאמינים. מאמינים שיש עולים לעולם. ושאלתי את עצמי, מה קרה? כלומר, באמונה שונה, בטוח, מה קרה? הפסיכיאטר מציץ לתוך הנשמה שלך, לתוך הנפש שלך, ומגלה שם תהומות. הוא מגלה אין סוף, כמו שהאסטרונום מגלה במרחקים את האור, כך הוא מגלה את המיניים שלך. הוא מגלה מה מסובב אותך, מה? האבות העממי של יוסף סלן, הוא קרא לדעת ההכרה איך כוחות קיים, זה דבר לא בהיר, משהו בתחמודה. ובידו מה? הוא היה אחרי שפרסם את המחכם גדול וכולי וכולי, היה נוסע ממקום למקום להגיד מולדת התעוררות מדברי שיחות. אז הוא פעם התבטא ואמר, אני נוסע בתנאים של הימנים האלה לפני כמעט קרוב ל-200 שנה. אני נוסע להגיד שיחה ממבל, שהיה עיר בגרמניה, שבגנגר באורך לברלין, אני נוסע להגיד שיחה. ואני מסביר לדברי למה אני נוסע להגיד שיחה. יש שם קהילה מסודרת, הם מבינים אותי, אני צריך להם גם דברי התעוררות, ואני יש חודשה טובה שאני עושה כל שמיים. כשאני בוחן את עצמי, אז אני מגלה שבפעם הקודמת שהייתי בבינים, אז הדרך לרכבת, לחזור הביתה, עברתי ביחד ליד חנות, עם חלון ראווה גדול. בחלון הראווה ראיתי פרסור, פרסור זה מטריה. וראיתי שהמטריה הזאת יש לה ידית שם. ידית כזה קטנה יפה, חשבתי בלבי, הפעם הבאה שאני אזמן בברלין, אני אכנס לקנות את המטריה הזאת, זה מתאים לי, זה טוב לי, זה יפה, זה רבני, זה... אז יכול להיות, הוא אומר, שאני אומר לעצמי, אתה צריך לנסוע להגיד שם שיחה. קיבלת הזמנה ויש שם קהילה טובה ואתה נוסע ויכול להיות שלמה שאני נוסע בשביל המטריה אלא לא נעים לי להגיד שאני נוסע בשביל המטריה אז אני מחפה על זה ואני אספר על זה בקדושה, לעורר את הציבור וכדומה וכדומה זה ניתוח פסיכואנליטי קלאסי
מי אמר זה?
אני שואל מסלמה אז זאת אומרת שאתה מגלה פתאום שיש לך כאלה תאומות מהנפש ויש לזה חיפוי החיפוי הוא שאתה רוצה לשם שמיים ואתה לא יזמינו אותך אבל יכול להיות שהנמון זה גם תאום בנפש. התאום בנפש הזאת והשמונה מיליארד קילומטרים של האסטרונומיה זה אחד. אז זה אומר ריבון העולם, זה לא עולמים. הריבון העולם אומר את הדבר היסודי הזה. על כל פנים, אני אקרא פעם מוסדת. איננו אומר, ארבע שורות מלמד, איננו אומר מצד המחשבה כמרה ממעשיך, כמו שהוא אומר, שהוא מעריך את הדברים מצד החוכמה המעשי של ריבון כל העולמים, מרה ממעשיך, השם כולם בחוכמה עשיתם. אבל מצד עומק המחשבה אין כאן ריבוי, זה לא שונה זה מזה. מפני שאין שם פירוד ההפרש, רק אחדות נפלאה. אתם מבינים מה היהודי שכתב דברים כאלה מרגיש שאומר שמה ישראל השם אחד, אז זה אחד. אחד זה אחד מתאומות הנפש של המטריה עם אחד בנפש של ה-18 מיליארד שמותות. אנחנו ריבון העולם, לא ריבון העולמים. ריבון העולם הוא מאחד את כל הדברים. התחלות נפלאה, שינינו מתמלאים פילי קודש הלוקה ומילת נפלאה. ועל כן אם אומרים כאן לא ריבון העולמים, ריבונו של עולם. אחרי העתידה, הוא ראה עולם במוחד. אז לכן אמרתי, אני לא יכול להגיד בוודאות שמי שניסח את התפילה הזאת, התכוון לדברים האלה. אבל אחרי שניסח את התפילה תימושים, הרפוק שמע פה את המוחד. העומק הזה של העקום, הוא אמר, זוהי העומק הזה שבא אחרי העקידה. אחרי שיש העקידה יכול לבוא, הוא אמר, יכולים אנחנו לומר ריבונו
של עולם. מי היה הקשר לרב סיפר על פנחס בעניין של פנחס ופרט של פנחס?
מי זה? ביקוריץ. ביקוריץ.